אנחנו מתחילים מסכת, כמו לראות אישור מגדלוז, עמדות סנהדרין, רק אם הם פותחו את המסכת, לא, כלום, כאילו, עכשיו פותחים דף חב ג' ומתחילים לקרוא. אז כדאי קצת לפתוח, הדבר הכי בולט בשם של המסכת שלנו, לפני שאנחנו בכלל נכנסים לתכנים, זה ששמו בבא מציע, שבתרגום פשוט לעברית יעקב, מה זה? זה מה זה בבא מציע? שער האמצעי, כן, שזה האמצע של איזושהי חטיבה יותר גדולה. אתם קצת מכירים את הרקע? כל נושא של מסכת נזיקין, מסכת הדבר קצת מוכר? בכל זאת טיפה להרחיב בעניין? בסדר, אז בואו טיפה גם אני אסביר את העניין. יש דיון מפורש בגמרא אחת בעבודה זרה או בבקם עקוב ב' שהיא המקבילה שלה בנושא האם מסכת נזיקין היא מסכת אחת ואם היא שלוש מסכתות. כן, הגמרא מביאה את זה לגבי השאלה של סתם ואחר כך מחלוקת. כן, סליחה? מחלוקת ואחר כך סתם. כן, שמה היה ההנחה? שמצד אחד יש משניות שהן יותר פרוטוקוליות בתארות, את הדעות השונות של בית המדרש, גם מחלוקות. אבל כל ההנחה שההלכה כסתם משנה, גם מניחה שיש לרבי איזושהי יד מכוונת, שרבי עורך את המשנה, יש לו גם רצון לא רק לספר לנו מה אמרו, אלא להכריע, להדריך אותנו, וזה סתם, ושם ההנחה היא שאם יש מחלוקת ואחר כך סתם, רבי קודם הציג את המחלוקת, ואז הוא מכריע, וזה נקרא אחר כך בתנאי אחד, שהוא נמצא באותה, באותה חטיבה. אם הוא נמצא בחטיבה אחרת, הוא לא אחר כך, הוא פשוט לא יחד איתו, כן? ברקע זה הגמרא אומרת שם בעבודה זרה, בוא נקרא את זה בקצרה. כן, הגמרא אומרת, לא נשכח את זה מהר בפשוט. כן, הגמרא אומרת כך, יתיב רב יוסף אחורי דרבי אבא, יתיב רבי אבא קמי דרבונה, ויתיב וקמה. רק מילה אחת על הקידומת הזאת. יש פה תיאור חי, איך נראה דיון בבית מדרש המוראי. רב יוסף יושב אחורי רבי אבא, רבי אבא יושב לרבונה. יודעים קצת סדר הדורות של המוראים? רבונה הוא דור שני, רב יוסף הוא דור שלישי. רב יוסף קם מתואר כתלמיד, שהוא עדיין בשורה האחורית, כי ישבו בצורה היררכית. תדעו לכם שאני בכוונה עושה היום כל מיני הרחבות כאלה בגלל ההרכב, שיש מחלוקת גדולה מאוד בין החוקרים של בבל בתקופת התלמוד, מה היה גודל הישיבות של בבל. יש חוקר אחד בשם גוטבלט שרצה לטעון שתראו את מה מתואר פה. כמה אנשים מתוארים פה? שלושה אנשים, הוא אמר, זה חבורות לימוד קטנות כמו שלנו היום. שלושה, ארבעה אנשים, חמישה אנשים. הוא טען שבכלל לא היו ישיבות. שאו גפני כתב נגדו מאמר גדול, נסה לפרוח אותו, אבל יש פה תיאור חי, כי הם ישוב באופן היררכי בישיבה, אנחנו לא רגילים לזה פה. הישוב באופן היררכי, וכמה הריך אתה כרב יהושע בן קורחה, והריך אתה כרב יהודה, שלא בן קורחה זה משהו שמובא בסוגיה קודם, ורב יהודה זה נוגע לשאלה של נותן צמר לצבא לצבוע לאדום, צבוע שחור, שחור הוא צבוע אדום, בקיצור הוא לא פעל לפי הסיכום ביניהם. במשנה דנה, מה הדין? אבי מאיר אומר, נותן לו דמי צמרו. רבי יהודה, כי בעצם הוא לא משלם לו שכר העבודה, הוא לא עבד בשבילו, אז הוא נותן לו את הקרן. ורבי יהודה אומר, אם השבח יתר על היציאה, נותן לו את היציאה, אם היציאה יתר על היציאה, נותן לו את השבח. אוקיי, אז זה אומר עכשיו מה רוצה להבין, הסמך מה הכריעו כרבי יהודה. האדרינו רב יוסף להפי ביש למהלכה כרבי שהוא בן כורחה, הצטריך סקה דחמין היחיד ורבים הלכה כרבים. כמה שמלן הלכה כיחיד, אלא הלכה כרב יהודה. למה לי? פשיטה, דמחלוקת ואחר כך סתם, הלכת כסתם, מחלוקת בבר כמה או סתם הבר מציע. אתנן, כל המשנה ידוע לתחתונה, בכל החוזר בידוע לתחתונה. ורבונה, משום אין סדר למשנה, דיקה למהם, או סתם טענה ברישה, ואחר כך מחלוקת. היא הכי כל מחלוקת ואחר כך סתם, למה אין סדר למשנה. ורבונה, כאילו אמרינן אין סדר בחד המסכת, בתרי מסכת אמרינן, יוסף כולו נזיק מחד המסכת. זה המקום המפורש, גם מפה רבה כמה, שבו הבבלי מציף את השאלה, האם הבבלי פה מדבר במפורש, הבבא קמא בא ומציע, האם הוא מסכת אחת שהוא קורא לה, אני חוזר על השם, כולה נזיק אחד המסכת ההיא, או האם מדובר בשלוש מסכתות. בעצם זה מתואר כאן כמחלוקת. כשהולכים קצת ומתבוננים בנתונים, קצת בידי הנוסח, בכתבי היד, כלומר לפתוח ספרים, אין לנו ספרים מתקופת התלמוד, אבל יש לנו סוף תקופת הגולים מתחילים לנו כתבי היד, פחות או יותר התמונה שעולה, וכתב על זה, אני סיכם את זה, פרופסור אפשטיין, מבוא נוסח המשנה, מישהו עיין שם? מישהו? אז אני קצת נציג בפניכם גם את הספר, נסביר כאילו מה סוג הכתיבה שלו, איך הוא כותב. הנתונים פחות או יותר שעולים, שזה נתון כנראה בהבדל בין מסורת הנוסח הבבלית ומסורת הנוסח הארץ ישראלית. יש למשנה לא מעט חילופי נוסח. מה שעולה במחקר שיטתי זה שאפשר להבחין באופן שיטתי שחלק מכתבי היד הם כמשפחה מחזיקים נוסח אחד, ואילו כתבי יד אחרים מחזיקים דרך כלל באופן שיטתי בנוסח האחר, שזה פחות או יותר מתחלק להבדלים בין משנת בבל ומשנת ארץ ישראל. כשרגל אחת, מה יכול להיות רקע להבדל בנוסח המשנה של בבל וארץ ישראל, אז יש לזה יותר מגורם אחד. הגורם היותר דומיננטי בפשטות הוא שהמשנה הוא ספר חי, הוא ספר שממשיכים ללמוד אותו, וכשלומדים ספר ומפרשים אותו, זה נותן את אותותיו גם בטקסט של הספר עצמו. כלומר, אנחנו היום רגילים, צריכים להשתחרר מזה כשלומדים תורה, רגילים שמדפיסים ספר והוא נשאר קבוע, הוא כמו כאילו במקפיא, הוא בפריזר, הוא לא יכול לזוז, לא יכול להשתנות. ככה אנחנו רגילים, אם מישהו יבוא ויתחיל לשנות פה את הטקסט, מה נחשוב עליו? או איזה זייפן, או איזה רמאי. לכן תדעו, כל התחום של חילופי נוסח, כאילו, קשה נפשית לבחורי ישיבה מסוימים, כי הם אומרים לעצמם, כי הנוסח המקורי הוא הנכון, וכל השאר ככה הם מתארים, דעתי וטעות. והוא לא נכון, כן? אבל צריך לדעת שתורה שבעל פה היא תורה שנמסרת, היא תורה חיה. וכשמוסרים אותה על פה, בטח, המוסרים הם חלק מ... מהטקסט הנמסר, כלומר, הטקסט לא חתום סופית. טקסט עובר תהליכים, זה כמו במוניטור, כשמחברים אדם למוניטור, אז מי יש לו קו ישר? מיטיב. מי שחי הוא זה, ומשנה כספר חי הוא בתפיסת העולם של המוסרים, וצריך לשאת את האמת של המסורת של התורה, והאמת היא, איך שמפרשים את הספר, זה במילים אחרות, נוסח מקורי הוא הנוסח של המשנה של רבי, אבל הנוסחים האחרים, הרבה פעמים פשוט הנוסחים של המשנה של המוסרים של המשנה. ומי שיכול קצת לעזור לנו מחדש להתחבר לרעיון הזה זה האינטרנט, כי האינטרנט מחיים מחדש את הרעיון שטקסט הוא לא חתום סופית. ויקיפדיה הוא אפשר להיכנס ולערוך, נכון? שצריך הרשאה, נכון? לא כל אחד,
תלוי, יש מאמרים שכן,
אוקיי, אבל יש איזה פיקוח מסוים ואפשר להצטרף לאורחים, כאילו, אבל המחשב כאילו מחייב מחדש את התחושה שידע הוא בתנועה, ידע הוא משותף, ידע הוא לא סגור, אין מדור הקמה של ויקיפדיה שהוא הנכון ועכשיו לא נכון, כן? כאילו במובן הזה ברור שכשאנחנו עוסקים במסורת תורה שבעל פה, אנחנו כולנו חותרים לאמת שלה, והיא מסורתית, כלומר לא משנים בכוונה סתם. אבל כן מבינים שהמסירה אומרת שהיישום של הדברים בעולם וההסתכלות עליו הוא מביא לידי כך. זה כוח החיות של התורה שבפה, אחרת זה היה מתאבן, ההופך לא רלוונטי. שהוא כולל בתוכו מנגנון חיות, רב רעים יכול לקרוא לזה גילוי, כל אחד יכול להשתמש בשם שהוא רוצה. הרבה מאוד, שנה שעברה עברתי פה קורס מבוא לתורה שבעל פה. השנה זה עובר לגאונים וראשונים, מי שרוצה להצטרף. הרבה מאוד עסקנו על זה, שתורה שבעל פה הוא דבר חי, והוא דבר שכולו מסורת. ובתור שכזה זה גם משתקף בטקסטים. כלומר, הטקסט עצמו הוא סובל שינויים, כך אם בבבל מפרשים משנה, אז הפרשנות לפעמים תבוא לידי ביטוי בטקסט, כך לפי התמונת עולם הזאת, משנת ארץ ישראל כאילו המשנה הקדומה יותר, משנת בבל היא משנה מאוחרת יותר. יש אבל עדויות גם לכך שאולי זה הפוך. כשאמרנו פה בבקמה, הייתם בשיעור א', יצא לנו אז לעסוק הרבה מאוד במדרשי ההלכה, מה שיהיה פחות בחטיבה הראשונה שבה במציע, בחטיבה של שומרים יהיה מדרשי ההלכה, אבל פה כמעט ואין. ואז יצא לנו לראות שבכמה מהחילופים במשנת בבא קמא, במשנת בבל וארץ ישראל, שבמחיל תדרש באישהו חיבור, מדרש ההלכה התנאי, ארץ ישראלי, יש לנו נוסחים של מה שאנחנו קוראים משנת בבל. ומה הפשר תופעה שכזאת? כאן ההסבר היום שרווח על ידי החוקרים שעוסקים בתחום הוא שיכול להיות גם מצב הפוך, שהמשנה מתי מגיעה לבבל. אז רב שרגום באיגרת שלו מתאר את המשנה כמגיעה לבבל עם ירידת רב לבבל. זה כאילו הפתיחה הרשמית של תקופת המוראים לבבל, זה קורה בשנת 219. והוא מביא איתו את המשנה שהוא לומד לפני רבו, רבי, בארץ ישראל. בארץ ישראל המשנה ממשיכה לעבור עוד תהליכים נוספים של עריכות. עוד אחרוני התנאים, תלמידי רבי, עוד הדור שאחריו, מה הם ממשיכים לעשות? עוד להקציע, קצת לשכלל את הניסוחים. עוד... ואז אולי יש תופעה שאולי חלק מהמקרים, דווקא משנת בבל, היא משכלת משנה בשלב קדום יותר משם משנת ארץ ישראל. התופעה קצת מורכבת, כי מסורת זה דבר מורכב. בכל מקרה, יש תופעה כזאת של משנה בבל ארץ ישראל, מה שעולה הוא כשמסתכלים בידי הנוסח של המשנה מענף הארץ ישראלי, וגם במדרשי ההגדה הארץ ישראלים, כשמתארים את המשנה, אז אפשר לראות שהם מדברים על מסכת נזיקין. אפשטיין מביא שם, בואו נוסח המשנה. בואו נסביר מה זה ספר. יהודי שהקדיש את חייו לחקר המשנה, הוא נחשב לאבי המחקר התלמודי, וזה שהוא שינה את כל המתודולוגיה של חקר התלמוד. החוקרים של המאה ה-19 אוהבים לקרוא להם חוכמת ישראל. אפשטיין שייך למהלך שקורה בארץ, כשעוברים לארץ, זה מן תורת ארץ ישראל כזאת, שמעבירים את זה מחוכמת ישראל למדעי היהדות. וההבדלים הם הבדלים רוחניים, יש הבדלים בתפיסות העולם, חלק גדול מאוד מההשכלה של המאה ה-19 הייתה עם תפיסות מסוימות שהם, של נאורות, השכלה, אנחנו צריכים לבחון מחדש את העולם הערכי שלנו. אפשטיין דיבר יותר ללמוד מדויק. הוא פחות דיבר על חוכמת ישראל, ללמוד מדויק, אומר בעצם לימוד אמפירי, כמו מדעי הטבע. בוא נבדוק מה כתוב בכתבי היד, בוא נעשה שיטה שבאופן מדויק תנסה לשחזר מה כתוב במשנה, איך לפרש את המשנה על פי השפה של זמנה, הריאליה של זמנה. השיטה הזאת נקראת חקר מדעי פילולוגיה, שזה חקר של טקסטים עתיקים, והוא מקדיש את חייו להעמדה של השיטה הזאת, הוא מעמיד תלמידים, והחיבור שהוא מוציא לאור 1300 עמודים, משהו שקשה לתאר אותו, נקרא מבוא לנוסח המשנה, שני חלקים, נמצא בישיבה, יש לי אותו גם בעותק PDF במחשב. הספר הזה הוא ספר שאי אפשר לקרוא אותו בלילה לפני השינה. זאת אומרת, זה לא מבוא למשנה, תקרא עכשיו ככה בכיף, כי אני אסבר לכם קצת את שיטת העבודה שלו. שיטת העבודה שלו זה מעין כרטסת שהוא פרסם אותה כספר. מה זה כרטסת? היום אתם בטוח שאתם מכירים תוכנות של מסדי נתונים? איך עושים מסד נתונים? עושים מסד משהו באקסס, כן, איך עושים אותו? אתה צריך מראש להגדיר מה מעניין אותך, מה השאלות שלך, כי סוף מעשה במחשבה תחילה, אחרי שאתה יודע מה מעניין אותך, אז מה אתה עכשיו עושה? מזין את הנתונים בלי בכלל להבין מה אתה מזין. כלומר, אתה עובר על החומר, ואז אחרי שאתה מזין את הנתונים, פתאום מה יש לך? כן? תן לכם דוגמה למסד נתונים. פרופסור אורבך יש לו ספר בעלי התוספות, שם הוא יכול להגיד לכם בכל מסכת איזה בעלי תוספות מצוטטים בתוספות של המסכת. איך עושים דבר כזה? לא, פשוט מאוד מחליטים לעבור תוספות תוספות, זה להעתיק כמו טמבל, להעתיק פשוט את כל השמות. בסוף מה יוצא לך? חיתוכים. כלומר, הידע נותן פירות בסופו של דבר, אתה יכול לעשות עם זה לא מעט דברים. אז זה מסד נתונים, כשאחד מהשאלות הגדולות של כל בעל מסד נתונים זה מה הוא, איך הוא מארגן את הכרטיסים. המחשב פתר את זה, כי מה המחשב מאפשר? כל מיני חיתוכים. אבל פעם כשהיה על כרטיסים, היה על אינדיקס קארד כאלה, כרטיסים כאלה, שהיית כותב על הכרטיס, זה היה שאלת השאלות. יש לה עגנון, ספר מפורסם, שירה, שיש שם דמות קצת נלגת של איזה פרופסור, שקוראים לו מנפרד הרבסט, שיש לו כרטסת שכל היום הוא מתלבט איך לארגן את הכרטיסים כל היום, זה לאורך כל הספר זמן שהדמות עושה כאילו. אז פרופסור אפשטיין הוא בעצם בדק תופעות בנוסח המשנה, הוא אסף המון המון מידע וכל מיני תופעות, לא כולם מעניינות את לומד בית המדרש מתעניין בתוכן, אבל הוא בעצם פרסם את הכרטסת שלו. מצד אחד זה מקשה על הקריאה בספר, מצד שני זה מה שהופך את הספר לספר שהוא מעניין היום 60 שנה אחרי שהוא הודפס, מסיבה פשוטה, כי הוא לא מביא מחקרים, הוא לא מביא דעה. כי מה קורה לדעות? הן מתחלפות כל הזמן לסמך נתונים חדשים. אבל מה הוא בעצם מביא? הוא מביא מידע. המידע שלו הוא מדויק עד היום, כי האדם הזה היה קו ונקי, הוא עבד מאוד יפה. הוא נולד בעיר מאוד חשובה בליטה, שקוראים לה בריסק, הוא היה בריסקר. הוא אפילו מתגאה בזה.
בהקדמה, במבוא לספר, הוא מקדיש אותו לזכר אבא שלו, כותב שהוא קבור ליד האוהל של בית הלוי. בבריסק, כן? רב חיים כתב עליו המלצה, כשהוא עזב את בריסק, רב חיים כתב עליו המלצה, כמה הוא מספר שהוא בן אדם עם כישרונות, ונשמע שגם נכון. אפשטיין, הזה, הספר שלו, אני אומר, הוא על עבודה מאוד מדויקת. יש היום יותר מידע מאז. כלומר, יש היום יכולת גישה אחרת למידע שהוא עמל עליו. כלומר, אם אפשר עם מחשבים, הלכת ישר לחלק מהדברים. אבל הספר הוא קשה לקריאה, אבל הוא ספר שעד היום עכשיו ספר אמין וטוב. והוא, כשהוא עוסק במבנה המשנה, בסדר המסכתות, מי ששם הציץ ומי שלא הציץ, שיציץ אחר כך, אם זה מעניין אותו, כן? אז הוא שם מתאר, הוא מביא בדרשי הגדה את ישראלים, שמדברים על זה שבשס יש 60 הם המלאכות, נכון? מדרש שיר השירים רבה. מה זה 60 הם המלאכות? במשנה יש 60 מסכתות. רק בעיה אחת, כמה מסכתות יש בשס, אתם יודעים? 63. אז אפשטיין שם מראה, הוא מביא את כל העדויות, הוא מראה שאם מסכת נזיקין היא אחת, אז ירדו כמה מסכתות?
שתיים.
סנהדרין ומכות גם, עדויות כבר מראשונים, שהם היו מסכת אחת. זה גם הגיוני שהם מסכת אחת, כי במה עוסק מכות? בעדויות, שזה גם סנהדרין עוסק. סנהדרין עוסק בהוצאות להורג. מה חסר ברשימה פשוט? מלכות וגלות, להשלים את מכת האנשים, מכות עוסק בזה. אם עוזרים את מכות, אז גם עולה 60, ובעיקר, בוא נצא שתכירו פשוט את הדברים, זה עולה פשוט מתבוננות פשוטה בכתבי יד ארץ ישראלים, אני בדף מקורות, תתתי לכם לינק לכתב יד קויפמן. יודעים מה זה הכתב יד הזה? כתב יד קויפמן הוא כתב יד שנחשב האב טקסט של המשנה. מה הכוונה האב טקסט? יש לה משנה לא מעט כתבי יד, אין לו כתב יד אחד. כשרוצים לייצר מהדורה מדעית, צריכים לבחור מבין כתבי היד מי הכי טוב מביניהם. זה לא אומר שהוא תמיד בכל עמוד הכי מדויק. אולי יש מקום שיש למישהו נוסח יותר, אבל בסך הכל בשקלול, עכשיו אתם לא לומדים מחקרים פה, פה לומדים תורה. החוקרים יש להם כל מיני כלים להחליט מה נחשב הכי טוב. הכלים הם לא מנוחות, הכלים הם בעיקר דיוק לשוני, שומר על לשון המשנה, צורות כתיב, קדומות וכו'. בחרו בכתב יד קויפמן, הוא נחשב כתב היד המשובח ביותר של המשנה, לכן בדרך כלל יציגו אותו כעד נוסח. יש למשנה שלושה כתבי יד בכירים, קויפמן הוא הבכיר שבהם, לידו יש כתב יד פארמה, ולידו יש כתב יד שיקרא קיימברידג'. הוא גם לאו, כי לאו היה אדם שפרסם אותו, פארמה וקויפמן נמצאים באינטרנט באתר של הספרייה הלאומית. משפחת קויפמן, משפחה, נאמר משהו, למה זיקה כתב את קויפמן? כי הבעלים של כתב היד קוראים לו קויפמן. מי שקוראים לו קויפמן, איפה הוא נולד? לא בתימן, איפה הוא נולד? איפה באירופה, אתה צודק? בונגריה. אז לכן כתב היד נמצא היום בבודפסט, נכון? והם משפחה מאוד עשירה, הם הוציאו אתר אינטרנט עם סריקה מדהימה של כתב היד, כאילו איכות מאוד מאוד גבוהה, לשם שמתי את הלינק. וכדאי, כשלומדים משנה, ואני רוצה עוד פעם על כל היחסים בין מחקר לבין לימוד, אנחנו לא חוקרים פה ולא נהגע את עצמנו, אבל כשהדברים נגישים בקלות, אנחנו נשתמש בהם. זה מעשיר את ההבנה של התורה, וכאן כתב יד קויפמן פשוט נמצא לפניכם בלינק פשוט, אז תוכלו לראות מיד שמה.
מתי כתב יד הזה?
כתב יד הזה הוא מיוחס למאה העשירית. בוא נאמר עליו, הוא מיוחס למאה העשירית. הוא כתב יד שיש לו ניקוד. הניקוד אבל הוכיחו שהוא מאוחר לכתב היד. כלומר, הניקוד לא משקף בהכרח את דעתו של הסופר, אלא משקף עוד מישהו שקרא את המשנה, ועכשיו שכך צריך לנקד אותה. הנה, בשביל החבר'ה שאין למחשבים. זה אתר של קויפמן. כתב יד מאוד מאוד יפה, זה סריקה באיכות מאוד מאוד גבוהה. כאן יכולתם לראות, שניים אוחזים זה פרק י', ואם אנחנו פשוט נעבור לפרק הבא, אז מה אנחנו כמובן נגלה, אתם יודעים, שפרק אילו מציאות הוא לא פרק ב', אלא הוא פרק, יש? תקלו. כלומר, כותבים פה את שם הפרק בסוף, הם כותבים את שם הפרק בסוף הפרק, אז פרק שניים אוחזים הוא פרק, כתוב פה, י' א', רואים? פרק י' א', זה שניים אוחזים, זה מסכת אחת, מסכת נזיקין. זה אותו דבר גם בכתבי יד אחרים, אני שלחתי לפארמה, בואו נראה רגע מה יש בפארמה. כאילו נסעתי בלינק, כן, גם פארמה, שניים אוחזים, רענן, יש לך?
יש.
מה כתוב לפניו? פרק י' א'. כן, זו התמונה, אפשטיין שם מסכם ממש את כל הדברים. הפשטות הוא שבארץ ישראל זו מסכת אחת של 30 פרקים. מכירים עוד מסכת שיבת 30 פרקים?
כלים.
מסכתות ענק. כי קשה לתאר את ההיקף של מסכת כזאת. 30 פרקים כבדים. מסכת כלים חולקה לשלוש, לא במשנה, היא נשארה. 30, איזה סיבה פשוטה? כן, לא לומדים אותה, נכון? זאת הסיבה, לצערנו. כמו שברב רואים, באיזה זמן חורף לא יכולים ללמוד כלים. כשאני אמרתי בישיבת בצקל חנן, אז הייתה שם חבורה שכל הזמן דיברה צריך לדעת את כל התורה כולה. היו כמה חבורות עוד בכלים, בועלות. בסדר, בעזרת השם שנזכה. ממש, שנזכה. הייתי צריך ללמוד תורה כל החיים, עוד בחמש שנים האלה. יום אחד. בכל אופן, בכלים זה חולק בתוספת לשלוש. ובמשניות, כנראה שארוך מדי, חלקו לשלוש. אני זוכר משנות לימודיי כתלמיד בישיבה תיכונית, כבר את הפחד מתוספתים גדולים. תראה את זה? פחד מרמב"ן ענק, אמת מפחד, איך תקרא, אתה מעבד את המקום. גם פה מי עוזר לנו דידקטית בדברים האלה, במחשבים, אתה מוריד את הטקסט, מחלק אותו לפסקאות, פתאום הכל טוב, כן? לא, יש פחד כזה, זה ארוך מדי, חלקו לשלוש, וכך אנחנו לומדים מסכת שנקראת האמצע. מסכת בבא מציע. כן, עכשיו, מה שאני רוצה קצת להתבונן איתכם, זה מצד אחד במבנה הכללי של המסכת, איפה כבר שמע את זה קצת ממני, אז אתה יכול לישון, וגם לדון בחלוקה. כי תראו, החלוקה נעשתה בצורה פשוטה לשלוש. כל אחד עשר, 30 מחלק לשלוש, 10. השאלה אם החלוקה הזאת היא חלוקה סכמטית, שפשוט מבטאת באופן טכני חתכו לשלוש, או אולי היא מבטאת באמת לחידות פנימי. למסכת בבא קמא באמת יש לה נושא אחד, למסכת בבא מציע יש נושא, לבבא בתרא יש נושא, כשברקע כמובן עומדת שאלה נוספת, והיא במידה, ואני חושב שהחלוקה היא רק טכנית, סכמטית, אז אני יכול לעלות על הדעת שיכולתי לחלק גם באופן אחר. שזה יש השלכות מיידיות על דרך הלימוד, שהוא, ראיתי כבר חברותות שהגיעו כבר לתוספות וכו'. בעצם מה אומרים לנו הראשונים שהתחילו בפרק שלנו ושאלו את עצמם מה קורה פה? הם אמרו, אתה חייב ללמוד את פרק שניים או נחזין יחד עם במקם, הפרק י', ככה הם אומרים. ובלשון אחרת, זה אמרתי אתמול לאסף, מי שלומד במשנה הסדורה, זה קורא לו, מי שלומד בבא מציע, פותח בא מידה ב', הוא בכלל אין לו בבא קמא במוח, הוא יצא לו מיום מזמן. מי שלומד ככה, ובקטעים את קויפמן אפילו אין את הלבן הזה, כן? וברצף, אז העין שלו אוטומטית, מה היא עושה? היא עוברת. זה בעצם הנגזרת המיידית, כלומר, הסיבה שכל הדיון הזה מתחיל, אני מעריך בו בגלל שהחבר'ה לא נמצאים, אבל אני אומר, הסיבה שהדיון הזה הוא משמעותי, הוא קוראים לנו ראשונים, תלמדו בבא מציע בזיקה לבבא קמא פרק י', כי הם אחד, בעצם מה הם רומזים לנו? שצריך לערער במידה מסוימת על החלוקה הזאת של הבבות לשלוש, וחות יותר מה שהם אומרים לנו. הם אומרים לנו, החלוקה הזאת היא לא, היא נתקעה בין בבא קמא י' לבבא מציע א', זה מה שהיא עשתה. וזה נתק בעייתי. בוא נצרף, ואז אנחנו נבין טוב יותר, יהיה לנו ניחוח אחר של תחילת בבא מציע. אז לכן אנחנו נעשה את זה, בסדר? אבל כדי לעמוד על הדברים פה, כמו נרחיב יותר בזכות האחרים, בוא נעבוד על ההתבוננות באמת בחטיבות של הפרק, של המסכת בכלל, מאיפה זה בא, ובסדר. אז בוא נתחיל בבא קמא, בסדר? חולים? זה מונח לכם טוב בראש? מסכת נזיקין בעצם מתחילה בארבע אבות נזיקין. ופה מילה אחת על השם נזיקין, ובכלל על איך שנותנים שם לדבר. נראה את זה בהמשך כשנעבור לרמב״ם. לכאורה, מסכת נזיקין, 30 הפרקים, היא לא מתעסקת רק בנזיקין. למדתם פעם בבא בתרא? אתה מדבר על שנה שעברה. לא הייתם, הייתם בצבא. לא, אבל זה לא מדבר כולו על נזיקין, עם כל הכבוד, כאילו מה... כאילו הנזיקין הם בעצם בבא קמא פרקים א' עד, קוראים את המבנה? א' עד ו' ופרק ח' זה חובל. זה נזיקין. מה... למה כל המסכת, ה-30 פרקים, נקרא נזיקין, כולל דיני ירושות?
אז התשובה היא מאוד פשוטה. בספרות חז"ל אין חשיבות גדולה מאוד לשמות. כשנותנים שם, לא מנסים לתת כותרת שתיתן איזשהו תקציר סכמטי של הדבר שעומד לפניי. זה בדרך כלל כמו פרשיות השבוע, נותנים את השם לפי ההתחלה שלו. ככה אוהבים לעשות. אני אתן לכם, אתם יודעים כמה דרשות נאמרו על למה בלק זכה לפרשה על שמו? זה לא על שמו, פשוט כתוב בלק בתחילת הפרשה, טוב, קורא בלק. כן, זה דבר, זו תופעה שהיא אופיונית לעולם כתבי היד. זה הסבר גם למה. היום כולם עם מחשבים, אז זה כבר לא עובד. אבל במחברות, פעם אני כתבתי במחברת. יש לי משנות לימודי בישיבה מדף כזה עם מחברות מהשיעורים ששמעתי מרבותיי, כי עוד לא היו מחשבים אישיים בעולם כשהייתי תלמיד בישיבה. עוד לא היה. היה חודרים כאלה עם הכרטיסים האלה, עם הניקובים. זה מה שהיה. אני לא כל כך זקן. קצת. אז במחברת בדרך כלל הם לא נותנים לו שם, פשוט מתחילים לכתוב, נכון? למי יש עמוד שער? בדרך כלל זה לדבר כזה, ספרים מודפסים יש להם את זה, אבל בכתבי היד בדרך כלל אין את זה, ולכן זו תופעה שחוזרת לאורך כל הדרך. יש ספר מתקופת הגאונים, ככה זה לא רק בתורה. ולפני כן, מכילת דרשב"י, למה הוא נקרא מכילת דרשב"י? יודעים? אז הרבה שנים מדבר איתם, חושבים, רשב"י ערך אותו. רשב"י לא ערך אותו, זה עריכה 100 שנה אחרי רשב"י. כי רשב"י מופיע במשפט הראשון בספר. הם גם מחילת דרשב"י. היה בתקופת הגאונים חיבור הלכה שנקרא הלכות ראו. למה הוא נקרא ככה? כי השורה הראשונה מתחילים בהלכות שבת. שבת מתחיל בערב שבת כידוע. יוצאים הביתה מהצבא, או מכינים מה עושים בערב שבת? הכלות לשבת, אחד מהם זה עירוב. אז בתורה כתוב ראו כי השם נתן לכם את השבת, טוב תקרא הלכות ראו. גם זה ממשיך, אני לא אגיע אתכם, אני רק אגיד שזה גורם לבלבולים ביבלוגרפיים עצומים, מי שרוצה להתמצא בספרות הראשונים וכולי, מהסיבה הפשוטה שלפעמים אותו חיבור יכול להיקרא בכמה שמות, כי אף פעם לא נתנו לו שם בעצם. זה ילד בלי שם, כאילו, ויש תופעה כזאת ידועה של כמה שמות שונים לאותו חיבור. זה מגיע מההקשר הזה, אנחנו התרגלנו כבר לשמות, אז זה נקרא כנראה נזיקין, כי ההתחלה היא 4 אבות נזיקין. אז לכן קוראים לו נזיקין. זאת הסיבה שנקרא מסכת נזיקין. בסדר? אז זה, עכשיו, הפרקים הראשונים הם כאמור א' עד ו' הם נזיקין, פרק ז' נזקי ממון, בלשון הרמב״ם, נכון? מוכר לכם קצת ספר נזיקין של הרמב״ם? נזקי ממון. פרק שביעי הוא גניבה, פרק שמיני הוא חובל. פרק ת' וי' שבא וכמה עוסקים בגזלה. רבת ראשון זה נראה קצת מפתיע הדבר הזה, נכון? כמה אתה עובר מנזיקין, לגניבה, לחבלה, לגזל, לכאורה מה אנחנו היינו עושים? לכאורה, מה היינו עושים רבת ראשון?
גניבה וגזלה ביחד.
גניבה וגזלה ביחד, כן.
חובל בסוף, אחרי נזקי ממון.
כן, או בסוף, או לפני, אבל לכאורה ככה היינו נוהגים. בואו נמשיך רק לתוך בר מציע לרגע, ומה עוסקים פרקים א' ב', בואו נדבר סוף סוף על הפרק שלנו. הם עובדים במציאות, על עבדות. נכון? יש פה שאלה, למה בסדר הזה? וכאן אני אספר לכם שהרב יאיר כאן, שהוא רם בישיבת הר ציון, שהוא היה תלמיד בישיבה, הוא לבדות בבא קמא, נורא הטרידה אותו השאלה של למה רמב״ם חיבר את הלכות גזלה בעבדה. אני כבר נכנס פה לשאלות החלוקה. בעצם אתה כבר יודעים מה רמב״ם עשה כשהוא חיבר גזלה בעבדה? מה בעצם הוא עשה? קייר.
הוא חיבר את
סוף בבא קמא. נכון? קייר, מסכים? אז הוא נורא הוטרד מזה. הוא היה בחתונה, ראה את הרב גוסטמן, זכר צדיק לברכה. היה ראש ישיבה בירושלים, ישיבה ברחביה. צריך להבין את המרחב הגיאוגרפי. מה זה אומר ישיבה ברחביה? שאתה מצד אחד רב ליטאים, קפוטה, ולא הולכים לצבא בישיבה שלך, כלומר זה כאילו ישיבה גבוהה, כאילו חרדית, ואתה לא בגאולה, אתה לא בשכונה חרדית. וכמו שאמרת, הוא היה חבר של פרופסור רומן, שיבדל לחיים, והיו באים משם אנשים מאוד רחבים. זה היה ישיבה כאילו פרווה. בלי השקפת עולם חרדית, אבל השקפת עולם ליטאית, קוראים לה, אתה יודעים מה השקפת עולם של ליטא? תראה, זה הייתה השקפת עולם. זה לי קשה עם זה, אני חושב שצריך להתייחס למציאות. אבל, והרב גוסטמן היה לאמנם מאוד גדול, יצא לי לא מעט גם לשמוע אותו, גם להכיר אותו. והוא שאל את הרב גוסטמן את השאלה הזאת, ואני אגיד לכם מה הייתה התשובה של הרב גוסטמן. הרב גוסטמן אמר לו, איפה אתה לומד?
דבר, אני מדבר בישיבת הר עציון. הוא אומר, נו, יש שם ראשי ישיבה, תלמידי חכמים, לך תשאל אותם. אתה לא רוצה לענות להם. אבל התשובה היא מאוד פשוטה, אביעד אמר את זה. הרמב"ם פה פשוט הלך בעקבות רבי. הרמב"ם בעצם חילק, הייתי אומר, נראה בהמשך את החלוקה של הרמב"ם, הרמב"ם בעצם לא חילק לפי בבות, או לפחות כשהוא יצר גושי הלכות, איך הוא חילק? הוא חיבר את זה על העבידה כמו שזה במשנה. הקשאלה היא למה במשנה זה ככה. אז כאן התמות ניאלים, סליחה?
לך על הרמב"ם עושה ככה, הוא לך על מחלק לפי
תוכן. הוא מחלק לפי איך שהוא מבין, והמבן הזה הוא הזדהה עם מה שרבי עשה. כן, היה נראה לו שגזירה העבידה קשורים יותר מגניבה. עכשיו פה כמובן צריך לשאול על איזה רקע. עכשיו התמות ניאלים. כמובן לאיפה צריך לחזור, איפה יסוד הכל, איפה השורש של הכל. פסוקים. עכשיו בוא פשוט נלך לפסוקים ונראה דבר מאוד פשוט. איפה לקחו את נזקי ממון? איפה זה מופיע בתורה? פרשת משפטים, למדתם בבא קמא, פרשת משפטים. מי עוד נמצא בפרשת משפטים? באמצע עולם נזקי ממון, אתם יודעים? בין שור, זוכרים בפרשת משפטים בנוי? בין שור ובור לבין מה שאנחנו קוראים אש. מי נמצא שם? מי נמצא שם? גנב נמצא שם. בתורה עצמה, בתורה עצמה יש נזקי ממון גנב, בתורה זה יותר מדהים מאשר ברמב"ם, מאשר במשנה, סליחה. כי בתורה גנב הוא באמצע נזקי ממון. לעומת זאת, במשנה לפחות אומרים, טוב, בוא נטפל קודם ארבעה אבות נזיקים, כל השישה הפרקים הראשונים, ואחרי זה גנבה, ובעצם זה הולך גם בעקבות התורה. חובל, איפה נמצא? גם בפרשת משפטים. איפה נמצא בפרשת משפטים? לפני נזקי ממון. איפה הוא נמצא במשנה? אחרי. מה ההסבר? ההסבר פשוט. כי בתורה, איך מסתדר פרשת משפטים? זוכרים קצת? זה מתחיל מעונשי גוף, יורד לעונשי ממון. נכון? בפשוטו של מקרא, מה עושים לחובל? מה כתוב בתורה? עין תחת עין. אז הוא צריך להופיע אחרי עונשי מוות, לפני עונשי ממון. מי צריך להופיע? חובל. לעומת זאת, לפי דין המשנה של תורה שבעל פה, אז מה עושה החובל? ומה הוא עושה? הוא משלם כסף. אז הוא איבד את המקום הראשון. כלי יוצא מההקשר של משפטים, אז הוא, אחרי כל הנזיקין הוא מוזח, ובעצם אפשר להגיד גם שגניבה הוא נמצא במקום המתבקש שלו. אחרי נזקי ממון יש גניבה. גזלה, איפה מופיע בתורה? אתם יודעים? קייל, יודע איפה גזלה מופיע בתורה?
בסוף משפטים.
לא מופיע בכלל פרשת משפטים, גזלה. איפה זה מופיע?
זה של החדורים ללכת רעב, זה לא...
זה שומרים, זה לא... נגיע מבט לשומרים. גזלה בכלל לא נמצא שם. איפה גזלה נמצא? בויקרא ה', והשם גזלות. אבידה, איפה נמצא? אנחנו גם מגיע לפרשיות של אבידה, לא לדור, כן? עובדים במציע אבידות קצת. אבידה, איפה נמצא? אז פעמיים. גם בקיטצה וגם במשפטים. נכון? אני צודק? אני צודק? לא תמיד, לפעמים. היום אני צודק. לא, תחשדו בי, תמיד תבדקו אותי, אבל היום אני צודק במקרה, כן? הכנתי את השיעור. הכנתי, לא? בכל מקרה, עבדה נמצא גם במשפטים. בעצם אפשר להגיד, אם אני לרגע מסתכל, ש... בבא קמא שמעת הפרקים הראשונים משפטים, תחילת בבא מציע אבדות, גם הוא בעצם באופן תיאורטי הוא משפטים, בהמשך אני אסביר עוד יותר אם נספיק היום, אם לא, אז אשאיר את זה לאחרים. איך זה משפטים? גם שומרים, איפה שומרים נמצא? המפקיד?
במשפטים, כן.
במשפטים, נכון? בעצם היחיד שמיובא מחוץ למשפטים הוא?
גזלה.
הוא גזלה, נכון? לאיפה בחרו לייבא אותו? זה לא לגמרי לפי הסדר, כי השבת העבדה הוא אחרי שומרים, רק תדעו. בסדר, אז זה לא לגמרי לפי הסדר של משפטים, וראינו גם חובל הזיזו. כלומר, ברור שמשפטים הוא הרקע לתחילת מסכת נזיקין. זה ברור שהדבר הזה הוא כך. עם קצת הזכות, חובל הוא זך, שומרים בעבדה, למרות ששומרים, המפקיד לא בטוח שזה שומרים טהור. אני... זאת האמת. ובכל אופן, מבחינתנו...
למרות שמסכת לא שומרת על הסדר.
נכון, היא לא שומרת לגמרי על הסדר, אני מסכים. אבל בעצם מי שיובא מבחוץ, מחוץ למשפטים, הוא שחל, זה גזלה. איפה השחילו אותו?
אחרי חובל, אחרי חובל, לא הצמידו אותו לגניבה, שימו לב. כלומר, החשיבות של האבדה הוא שהפרידו אותו מגניבה, לא רצו ללכות גניבה בגלל כמו שהרבי ירקן רצה. שמו אותו יחד עם אבדה, והסיבה היא מאוד פשוטה. בואו עכשיו נשאל מה ההבדל בין גניבה לגזלה, ואז נבין יותר למה הפרידו ולמה חיברו את גזלה לאבדה. פה אנחנו צריכים, רנן ואני גרים ברחוב שהיו 4 פריצות בשבוע של יום כיפור סוכות. אחד היה על הבית שלי, ניסו לפרוץ ואת הדשמיה בעזרת הסורא, לא הצליחו, כלומר התייאשו והלכו לשכן, אבל כבר חפיתי גניבה פעם שכן נכנסו. בדרך כלל גנב הוא אדם שלא רוצה להתאפס, ומה הוא עושה לרכוש? בדרך כלל מה הוא עושה לו? כמה שיותר הוא מתפטר ממנו, הוא לא אצלו. אני זוכר בגניבה הקודמת, די המשטרה אמרה, אם לא תופסים בשעתיים הראשונות, זה בו מזמן בחלחול. ועזוב. ובואו נחזור בצורה פשוטה לפרשת הגניבה בתורה. טווחו ומחרו זה המצב הנורמלי של גנב. אם נמצא בידו הגניבה, כפל, זה סוף הפרשה של גנב. כי זה לא נורמלי. איזה גנב גונב ואיך זה משתמש? גנב בדרך כלל הוא פחדן, סליחה על המילה. הוא לא רוצה להתעמת עם האנשים, נכון? כל הגניבות האלה, הם נכנסים באסתר, הם בורחים, הם נכנסו לחדר שינה, זה רק פלסטינים, יודעים שזה הפלסטינים, כי הדבוס סלולרי והתקשרו אליו מ-059. וזה הגנבים. הם נכנסו לחדרי שינה של אנשים כשהם ישנו, והם לא עשו להם כלום, למה הם לא רוצחים, הם רוצים לגנוב עוד פעם, לא רוצים להתאפס, הם לא גיבורים גדולים. אבל הגנב הנורמלי, החוש לא נשאר אצלו בכלל, הוא משחית אותו, בעצם הוא דומה מאוד למי, למה הוא באמצע מזיקים? כי הוא סוג של מזיק, זה הגנב, הוא סוג של מזיק. לרגע פרשת משפטים, כשלמדנו בור, בבור יש שאלה גדולה, אז גם זה יותר אדם המזיק, אז הוא ליד גנב. זוכרים את זה קצת? גזלן לעומת זאת זה טיפוס אחר לגמרי. מי זה הגזלן?
בא בריש גלי,
הוא הגנגסטר העירוני, הוא לוקח, הוא משתמש מול הפרצוף שלך. בוא נראה מה מצוות התורה על גזלה. מה מצוות התורה? להשיב את הגזלה אשר גזל. למה להשיב את הגזלה אשר גזל? כי מה היה ההנחה על המקרה הנורמלי של גזלה? שהחפץ קיים, אתה לא מזיק לחפץ, אתה פשוט שולל את הבעלות מבעליו, אתה לא נותן לו להשתמש בה, והחפץ נשאר אותו חפץ. אתה גוזל כדי להשתמש, כי מוצא חן בעיניך החפץ לשני. וואלה, כמה אני אוהב את החפצים שלך, נשתמש בהם מול הפרצוף שלך. הגנב בתורה, המקרה הנורמלי הוא שהחפץ ניזוק. תורה גם מכירה מצב שהוא לא ניזוק, תימצא בידו הגניבה. הגזלן לעומת זאת החפץ קיים. התורה, וזה באמת מעורר שאלות, התורה לא הגישה גזלנים. מה היא אמרה? תחזיר. גם התשלומים בגזלן, מה עם התשלומים האלה? עם החפץ אי אפשר להחזיר אותו, כי הוא לא קיים. אז מה תעשה? תשלם, כי הכסף מגלם את החפץ, אין עונש. וכבר תמה על זה רבי שמעון בר יוחאי בתוספתא בבא קמא. למה התורה מענישה גנב ולא מענישה גזלן? אני לא יודע אם התשובה שלו מספקת אותנו, אבל התשובה שהוא נתן לי, שהגנב הוא אדם שמפחד מהבני אדם ולא מפחד מהקדוש ברוך הוא, והגזלן לפחות הוא משווה כבוד שמיים וכבוד הבריאות, הוא לא מפחד מאף אחד, או בלשון מאוד פשוטה, הגזלן הוא אדם, הגנב הוא אדם צבוע, הגנב הוא אדם שצריך, שהוא נסתר מהחברה, אכן החברה צריכה לטפל בו, והוא גם הוא, יש בו חילול השם, כי הוא, זאת אומרת, הגזלן הוא אדם עם רוחות חיים, כן. גם החברה יודעת מי זה. כלומר, התורה לא אמרה, לא צריך לטפל בדמות הזאת. הוא גם דמות פחות מאיימת גזלן. פחות גזלנים מגנבים, תדעו. הוא פחות מאיים, אתה מכיר בקיומו. תורה לא הענישה ושיבת הגזלה של גזלן. עכשיו, במובן הזה, שאני מסתכל על הגזלן, שהתורה אמרה, תשיב את החפץ, אני מיד רואה שהוא דומה מאוד למישהו נוסף שהתורה אמרה לגביו תשיב את החפץ, כי החפץ איננו בידי בעלה, וזה כמובן אבדה. גזילה ואבדה במושגים של התורה, בתיאור המציאות כפי שפרסנו אותה, הולכים ביחד. הגזלן התורה צוותה תשיב, תשיב את הגזילה אשר גזל, ובאבדה זה כמובן שונה לגמרי מגניבה. במה? מגזלן, סליחה, שלא לקחת בכוח, הפוך, אתה בן אדם טוב, אתה מוצא משהו. אבל יש להם מכנה משותף שזה רכוש של אדם שאיננו אצלו, שמנותק ממנו, ולכן מה המצווה שהתורה מצווה עליך? להשיב את
את הרכוש. כן? וככה הם מוצמדים יחד, זאת הסיבה שהרמב"ם שם את גזלה ועבדה ביחד. הם שונים לגמרי בנסיבות שהחפץ נותק מבעליו. בזה הם מנותקים לחלוטין. מצד שני, יש להם דמיון בזה שזה סיטואציה של רכוש קיים שצריך להביא אותו לבעליו, ושניהם התורה ציפתה לאותה מצווה. כן, וזה על רגל אחת, הרקע לתחילת מסכת נזיקין, שהיא מסכת כאמור, שמתחילה בנזקי ממון, כוללת הגנה בנזקי הממון, עוברת לחובל, ואז היא עוברת לרכוש שלא ניזוק, רכוש קיים, שכרגע מנותק מבעליו, ולכן מה צריך לעשות? להשיב אותו. זה החיבור של גזלה ועבדה, זה הקישור שאותם ראשונים אמרו, כדאי לנו ללמוד יחד את בבא קמא פרק י', יחד עם בבא מציע פרק י' ד', זה בעצם רומזים הראשונים האלו, שאני לא הייתי מחלק בין בבא קמא י' לבבא מציע א', כדאי לחבר אותם. כן, שהאמת, אם אני הייתי צריך לבחור חלוקה, נראה בהמשך איך הרמב"ם חילק, אני הייתי מחלק בסוף בבא קמא פרק ח', הייתי חותך. שלחתי אתכם להפניה, מי שרוצה לעיין, נשמע את המשנה, הרב יעקב גם מציע את זה. ובבא קמא פרק ח' נגמרת חטיבה, ובבא קמא ט' מתחילה חטיבה חדשה, או לסיים אותו בסוף בבא מציע פרק ב' אולי ג'. כן, אולי. אבל החלוקה הזאת באמצע היא לא פשוטה. היא מקשה על הלימוד קצת. בסדר? שברור שזה בא גם לחלוקה בפועל שקיימת הטכנית, אולי גם יש לה תפיסת עולם, ולא רק מקרית. אולי באמת יבוא מישהו כמו הרב יאיר כאן, ומה יגיד? חבר'ה, בואו נפריד בין גזלה לעבדה. יש משהו מאוד מפתיע בפרק שלנו, אני מדבר על זה יותר בשבוע הבא, ממש מפתיע, אני חייב להגיד שזה ממש הטריד אותי. ראיתי שרש במהיר על זה, אבל באמת זה דבר מוזר. כאילו אנחנו יש לנו פה שני פרקים, א' וב' שעוסקים בעבדות, והנושא המרכזי של פרק ב' מהו? אלו מציאות שלו ואלו מציאות?
אלו מציאות שהן חייב להכריז. פרק א', לפחות בחצי הראשון של השלום עליכם, במה הוא מתחיל? ואדם שמוצא מציאה, ומה הדבר הראשון שהוא מכריז? שהיא שלו. עכשיו זה מפתיע נורא, כי כשאתה פותח את הפרשיות בתורה של השבת עבדה, מה הדבר שיש לתורה לומר? חובה להשיב. השב תשיבם לו, נכון? המשנה מכירה בכך שלא כל עבדה אפשר להשיב. נכון? מכירה בזה. לא כל עבדה אפשר להשיב. ועל רקע זה מתפתחת כל ההלכה של פרק ב', שהיא שואלת, אילו אתה חייב להכריז? כן, דרשו את זה בעיקר על שמח הפסוקים, עד דרוש אחיך אותו, צריך שלא אפשרות לדרוש, צריך אפשרות שנמצא אותו. ועל רקע זה מתעורר את האפשרות שגם זה יהיה, שזה יישאר אצלך. זה מתעורר האפשרות. בכל זאת, זה מפתיע שהפתיח של דיני עבדה יתחיל דווקא מעבדות שאדם משאיר אצלו. זה נראה מאוד מפתיע, כאמור הרש בעיר הזה. גם פה נשאיר את זה לשבוע הבא, חלק מהתשובה צריכה לבוא מצד אחד מההתבוננות בבא קמא פרק י'. זכור, לא לנתק את י' ממציע א', כי בבא קמא י' הרבה מאוד מדבר על שאלות של מי החפץ. זה השפה של החטיבה הזאת, כלומר... ודבר שני, צריך ללמוד כל פרק א' בעיון, ולראות שגם פרק א' יודע בחצי השני שלו, מה הוא יודע? שיש דברים שמה חייבים לעשות? להחזיר, כן? אבל בכל זאת יש בזה משהו קצת מפתיע. אני כן הייתי אומר שאולי זה מנתק באופן מסוים בין גזלה לבין גזלה ועבדה. בדיוק, כלומר, כל זה שחיברנו גזלה ועבדה, זה לא חיבור פשוט, ובזה שהמשניות כאילו נורא מדגישות שיש עבידות שהן שלך, מוצא עבידה הוא לא כמו גזלן. אסור בשום פנים באופן, למרות את הדמיון הזה שמזכר כאן, לחבר אותם ביחד. עכשיו, ההמשך של המסכת נזיקין, רוצים בקצרה לעבור עליו? הוא עובר למפקיד, לשומר. מה הסיטואציה כאן? למה הוא יכול להמשיך את מציאות וגזלות? כי החפץ קיים, רכוש של אדם אחד נמצא אצל אדם אחר. רק באיזה נסיבות, אילו נסיבות, סליחה, הוא הגיע לאדם האחר?
באישור שלו.
ומה?
באישור שלו.
וזה מעורר כל מיני סיטואציות. כלומר, המסכת מתחילה בנזק, ועכשיו היא עוברת, ממשיכה ברכוש של אנשים אחרים, שנמצא אצל אנשים אחרים, אז היא עוברת לשומרים. כשבפרק ד' היא עוברת לפרק הזהב, אז כאן היא עוברת לעוד מצב שמעברי רכוש בין אנשים, שהוא נעשה לא רקע של הפקדות ועל דיונים שלמים, מה קרה לחפץ וכולי, אלא עולם הזהב עוסק במסחר. כי גם מסחר מהו? החלפת בעלויות. כלומר, אני יכול לדבר במפקיד, אני חוזר, בגזלה ועבדה רכוש שלי אצלך, בשומרים רכוש שלי אצלך, אבל בכוח מה? שסיכמנו על זה, אבל זה יתעורר שאלות, כי אתה לא מחזיר לי. הזהב ממשיך לדבר על מעברי רכוש, הוא מדבר על קניינים. זה מה שהוא מדבר, כי גם עולם המסחר הוא עולם של החלפת בעלויות. רק שכאן השאלות שמתעוררות הן איך מחליפים בעלות, מה קורה אם יש רמאות, מתי הבעלות עוברת, וזה סוג אחר של שאלות, אבל זה כרוך בשאלות של קביעת בעלות, של מעברים. זה הולך לאחד מהשאלות הגדולות במסחר, של יושר, הונאה. זה מדברים מאוד בפרק ד', פרק ה' מדבר על הלוואה בריבית, כי מה זה הלוואה גם כן? במסחר מה קורה? יש החלפה, אני נותן לך רכוש, אתה משלם לי תמורתו. בהלוואה אני נותן לך כסף, אתה צריך להחזיר לי אותו. אז יש פה החלפת רכוש שהיא יותר דומה לפיקדון, אבל במובן מסוים שאני נותן לך ואתה נותן לי, כן? כלומר, זה חוזר אליי מה שנתתי לך, אבל בהלוואה לא לגמרי חוזר, כן? אז ככה הלוואות מגיעות, שהפרק שלאחריו, שני הפרקים שלאחריהם, עוסקים בסחירות. שמה זה סחירות? גם סוג של איזה שאלה? רכוש שלי שעובר אליך, שהוא, מה יקרה לו? יחזור... יחזור אליי, אבל תמורת תשלום, עסקאות בין בני אדם. קצת מפתיע פה, ולא ניכנס לזה היום, אולי תכנונו אולי בסוף זמן חורף ללמוד את זה, שגם שכירות פועלים נכנס בדבר הזה. לכאורה זה לא ככה, ולא שתתי לך, לא משלם לי מזכורת, כן? נדבר על זה אולי אז. ואז המשנה בפרק ח', היא בסוף פרק ז', היא חוזרת לשומרים, כחלק מהמכלול השלם של שכירות. בפרק ט' לכאורה מתחילה חטיבה חדשה, חטיבת המקבל שדה מחברו, מילים פשוטות זה חטיבת הקרקעות. ואפשר לומר שבבא במציע פרק ח' מסתיימת הדיון ברכוש מישהו מטלטלין. בוא נאמר מילה אחת על ההבדל בין קרקעות לבין מטלטלין. זה ילווה אותנו גם בלימודי הגמרא בדף ד' ה', אז כדאי קצת לקבל מבט לזה. אנחנו היום לא כל כך מייחסים משמעות גדולה להבדלים המהותיים שבין בעלות על קרקע ומטלטלין. כיצרנו מטלטלין כל דבר היום, אוהבים לתרגם, סליחה, כל דבר, בעיקר לערך הכספי שלו. אז כל דבר, כמה הוא שווה כביכול בתרגום לערך שלו. גם היום אבל, אתם יודעים שאחד מהאיומים הגדולים על הכלכלה בארץ שמטריד את נגיד בנק ישראל והוא מנסה להתמודד איתה, זה בועת הנדלן. דווקא נדלן, יש שם בועה ואין בועה ומטלטלים. כן, וזו מסיבה מאוד פשוטה, שנדלן גם היום מתנהג אחרת, התמחור שלו, זה בגלל פשוט בא לידי ביטוי בשם שלו, נדלן, שהוא נכסי דלעניידי. כן, בבית ספר למנהל עסקים, כשמעברים קורס מבוא, ומנסים ללמד מה משפיע על מחיר הנדלן, יש שלושה גורמים. יודעים מה הם? קרקעות. יודעים מה שלושת הגורמים שמשפיעים על תמחור של נדלן? הראשון קוראים לו לוקיישן, מיקום, מישהו מעדיף עברית. השני, איפה יודע איך קוראים לו? לוקיישן. והשלישי, לוקיישן. כל קרקע היא עצמאית, היא בפני עצמה, אין לו שוק. הוא עומד בפני עצמו. הקרקע, אתה לא מכניס לכיס שלך, הבעלות עליה היא שונה לגמרי. הבעלות על קרקע היא מופשטת, היא משפטית. בעלות על נכסים, דיברנו על גזלה עבדה, כי הכנסתי אותו לרשותי, הוא שלי. כל השפה של המטלטלין היא, אצל מי זה? כל העבידות האלה שלמדנו, אתה מאבד, למה זה דבר שהוא, של אדם אחר יכול להפוך לשלי, הוא אין לו סימנים, גם בכלל לרקע הפילוסופי, כי באיזשהו מובן, באיזשהו מובן, ברגע שזה לא אצלו והוא גם לא יכול להגיע אליו, הוא באמת כבר לא שלו, כי הבעלות נגזרת משליטה. קרקעות זה לא בכיס שלך, כן? קרקעות, הכל ההתנהגות היא אחרת, נדבר על זה בעזרת השם במקומות הראויים, אבל קרקעות מתנהגים באופן שונה לגמרי. לקרקעות יש קניינים אחרים, יש דיני ראיות אחרים, הכל מתנהג אחרת. גם היום הוויכוח הגדול שלנו עם האויבים שם זה על קרקעות, זה לא על רכוש שהוא נייד, הכל מתנהג אחרת. המשנה בתפיסת העולם שלה בעצם מפרידה בין הדיון על בעלויות על תחתים לבין הבעלויות על הקרקעות. אפשר להגיד בצורה פשוטה מאוד שבפרק ת' מתחילה חטיבה שעוסקת בקרקעות. קבל שדה מחברו, בית ועלייה של שניים שנפלו, אני לא אפוס עכשיו את כל העירייה, שנה שעברה למדנו את זה יותר בבא בתרא, זוכר? תחילת הבא בתרא, השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, איך חולקים שותפות בקרקעות, לא יחפור אדם, איך שכנים, שהם שכנים באותו שטח, איך הם מתנהגים, פרק פסקת הבתים, שעוסק בקניינים וראיות על בעלות על קרקע, זה עולם משפטי בפני עצמו לחלוטין. המוכר את הבית, מה כלול במחירות שאני מוכר? תקים את השאלה הזאת נגיד, אני מוכר מכונית, הרדיו טייפ, כלול במחיר או לא? מה אתה אומר? זו השאלה שעוסקים כאן. שאלות שלמות של קניינים, הרוב הפרקים האלה עוסקים בקרקעות, כולל אפילו לקראת הסוף שלו, שעוסק בירושה, שברור שאדם מוריש לזרוע את כל רכושו, אבל גם בירושה יש דגשים מיוחדים לקרקעות, שהם הנחלה המשפחתית, הם ירושת הארץ עומדת ברקע, וכולל עולם השטרות שמסיים, שעולם השטרות הוא גם קשור בעיקר לקרקעות, אין שטרות ומטלטלים. במובן הזה אני לא פורס עכשיו את כל ברבה בתרא בפניכם, אבל כן נכון לומר שיש פה מסכת ענקית, שבעצם אם נחפש את המחנה המשותף של כל המסכת, מה שאני חושב שכדאי לחפש, אבל זו הייתה מסכת אחת. מה זה אומר מסכת אחת? שכנראה יש לה בסיס משותף, אחרת אפשר להפוך אותה למסכת אחת. יש פה מעברים, כל מיני מצבים, שאני חוזר, נזיקים, מעבר רכוש, שאלות על בעלות, גם ירושה זה מעבר רכוש, מאבא לבן, ממת ליורשים. כן? יש לו פה איזשהו מחנה משותף, מצד שני, ברור שיש פה חטיבות שאפשר לחתוך אותן, כן? והמחנה המשותף בעצם הבולט, אני חושב שאת זה אנחנו צריכים לפתוח את הלבבות, לשפר את עצמנו בתחום הזה, או להתבונן בתחום הזה תוך כדי הלמידה, שהוא כולו עוסק במרחב שאתם בגיל, אני לא רוצה להגיד אף פעם אתם קטנים, אבל אולי זה נראה לכם היום פח עם קטנים, העולם הזה והגשמיות של המסחר, אבל בעצם כולו עוסק בדבר כמעט מכונן של חברה אנושית, וזה הבעלות שלו, הרכוש שלו. זה הדבר מאוד מאוד מרכזי, שהוא עוסק בו, עוסק ביחסים לבני אדם. הוא עוסק בשאלה של אדם פוגע בחברו, הוא עוסק בשאלה של איך אתה, מה אתה עושה עם רכוש של אדם שלא אצלו, הוא עוסק בשאלה שאיפה עובר הגבול ביני לבינך, גם במטלטלים. כל השאלות, מתי זה נקנה, מתי זה לא נקנה, האם אני רימיתי אותך, לא רימיתי אותך, זה עוסק בעצם בהתדיינויות בבני אדם, ביחסים האנושיים, זה המרחב הגדול מאוד שהמסכת הענקית הזאת עוסקת בה. כשבאים להתבונן לרגע ברציונל של הסדר, הרמב״ם בהקדמת פירוש המשנה, אני הפניתי אתכם אליו, הרמב״ם אומר, זה בעיקר נעשה לפי המקראות שיש. אבא קמא יש הרבה מקרא, אבא מציע יש לו פחות, אבא בתרא אין לו כלום. זה לא לגמרי נכון, יודעים את זה. למה זה לא נכון? כי יש נוחלין, פרק הירושות, מה יש לו? יש לו מקראות. זה לא לגמרי מדויק. בשעתו כשאמרנו בבא בתרא, אני לא רוצה להרחיב, נתתי לכם לינק לרב יעקב, תקראו את זה שם. הרב קוק, כשהוא נתן שיעור פתיחה לבבא בתרא, הוא דיבר על כך שככל שלומדים מסכת עם פחות פסוקים, אז מה יש לה יותר? חוכמה אנושית. השאלה איפה אתה חש יותר קודש, כשדבר השם הישיר מדבר אליך, הוא מדבר אליך דרך חכמי תורה שבעל פה. כן, הרב קוק שמדבר בשבח הסברה הגיונית של חכמי תורה שבעל פה, שרוצה לעשות צדק בתוך החברה שהם חיים בתוכה, לא המגמות של המסכתות האלה. אבל המציע, אתם תראו, אין לו במקראות בחלק שלנו, יש יותר מקראות בחלקים האחרים. כאמור, יש פה ליחידות פנימית. אי אפשר להגיד שנוצרה מסכת אחת ואין לה קשר פנימי. הקשר כאמור הוא בריך התיכון הזה, הוא המפגש שלנו עם אנשים אחרים, אבל היות והמפגשים האלה מגוונים, היות והם באים לידי ביטוי בהרבה מאוד תחומים, כשאתם תעזבו את הישיבה, תיכנסו לעולם הבעלויות, אתם תראו כמה הדברים האלה הם מהותיים, משמעותיים לחיים שלנו. זה המשפט שהיה זרק בבית שלי לא מזמן, לא זוכר כבר באיזה הקשר,
אבל איזה תקלה כזאת בבית, איזה דבר כזה, ויטפל בדבר כזה, ודבר כזה, פת הגדולה שלנו, בבת 25, והיא אמרה, וואלה, נהל בית, כמו להיות מנכ״ל של מפעל, צריך לדעת להסתדר עם האינסטלציה, להסתדר עם הזה, ועם הביטוח של הזה, והזה של הזה, אולי אחרי הפריצה, היא אמרה, עם הביטוח, ולהביא מסגר, כן, כאילו, כי החיים באמת הפשוטים של כל אדם, שהוא מגיע לשלב של עצמאות כלכלית, זה כולל המון מפגשים. כולנו מעורבים במסחר, כל אחד יש לו את ההלוואה הקטנה שלו. רוב משכנתא זה הלוואה, מי שלא יודע. רוב האנשים לוקחים הלוואות בחיים, רוב האנשים הם נכנסים לכל... צער, זה קיים, יש הידוניות. כמו יש בתי דין לממונות שדתיים זה מלא באנשים. גם דתיים הם, יש להם מגע עם אנשים אחרים, כן? זה לא שייך רק למי שלא יהודי דתי, כן? זה מרחק מאוד גדול בחיים. יש פה גם איזה תפיסות עולם, זה בא לזכח אותנו שנעשה את היחסים בצורה יותר טובה. גם לא אומר שמי שהולך לבית דין שהוא לא בסדר. צריך לברר את הדברים, לפי דין תורה, מה נכון? כן? זה... והמסכת עוסקת הרבה מאוד בתחומים האלו. אבל בכלל זה היה, זה גדול מדי, ולכן זה חולק. כפי שאתם שומעים אותי, אני לא מזדהה לגמרי מחלוקה לעשר. היא נראית לי, למרות שבגדול, אמירי, נתתי לכם את אמירי, אפשר לראות פה איזה היגיון פנימי. כאילו, אם חותכים מגזלה ועבדה, בבא קמא יש לו לכידות פנימית. זה יחסים של רשע בין אנשים, או של פגיעה. ככה הייתי קורא.
בעיקר מוקד בזה שיש אדם בעלות על חפץ. כי בנזיקין זה ברור מי הבעלים. זה הנזק.
כן, אין ויכוח מי הבעלים. כן? במציע זה יותר בלי סכסוך. סליחה, בלי פגיעה. כלומר, בעבדה צריך למצוא של מי זה, במפקי צריך להחליט. זה עובר, בקניינים. ובבטרה זה בעיקר משפט אזרחי יותר. כלומר, אפשר גם לעשות לתרגם את זה למונחים של המשפט הכללי. שבנזיקין שייך יותר למשפט הפלילי, במציע שייך יותר למשפט האזרחי. בוא נראה מיד איך הרמב"ם מתרגם את הספרים, בסדר? ונראה, יש פה חטיבות, אם זאת זה לא ברור שהחיתוך צריך להיות 10-10, כאמור יש פה אופציות אחרות שהיה אפשר לחתוך. אני הייתי חותך, כאמור, 8, אולי חותך עוד פעם בתחילת הזהב, או לפני המפקיד, אולי חותך אחרי אלו מציעות. הייתי חותך בבציע ט', הייתי מתחיל יחידות חדשה, ויש פה אפשרות גם לחלק באופן שונה. בסופו של דבר, מה שנבחר כאילו על ידי המסורת הבבלית הוא לחלק לשלוש, זו חלוקה פשוטה ביותר מבחינה מתמטית, בלי יותר מדי חשיבה, היא טכנית. שמה שמוצא בדקות שנשארו, אחרי שאברהם ישאל, זה להראות לכם שלבטים דומים עברו על הרמב״ם. ובצל הרמב״ם אפשר באמת לראות איך, מה הוא עשה עם השכל, נזיקין, אבל לפני כן אברהם ישאל, כן.
הצגתי את זה כאילו, כמו התורה שבעל פה, המטרה הפשוטה שלהם הוא פשוט ליצור חברת תקינים יותר במסכות האלה.
אני רוצה לחשוב ככה, כן.
כן, אבל ההתרשמות שלי מהלימוד שישנה ש... קיצר, פעם שם הרבה שם ובאה בכמה, זה היה כאילו, הרבה פעמים המניעים ממש לא ברורים כאילו. יש מקומות שבהם מכניסים לך כל מיני סברות שנות לך מבחינה אנושית כאילו מזעזעות, אבל כאילו זה מסדר עם המשנה כאילו, לא יודע מה.
כן.
וזה בסדר, ההבל של הבור, או החשש והנחש, כאילו, אתה יודע מה זה בבטח.
אני יכול להגיד לך שאני התאמצתי מאוד שלמדנו שם את הסוגיות, גם שם לעשות כמה שיותר בכל כוחי. שהדברים יהיו בעלי מוסר וערך. אני לא יכול עכשיו לפתור את בעיות ההבל. אם אתה רוצה, אני אשמח בדיאלוג ארוך לפתוח את הדברים ולנסות לראות אותם. אני אגיד לך הנחת יסוד שמנחה אותי הרבה מאוד בלימוד, שאני עובד עליה הרבה. אני מאוד מאוד מודע לפערים בין חברות. למדתי באופן אקדמי, יש לי תואר אקדמי בהיסטוריה. ואף על פי כן, אני בשנים האחרונות יותר ויותר מתעצמת אצלי התחושה שהיסודות של הדילמות האנושיות, חוויות של בני אדם כבני אדם חווים, הם תבועים עמוק בחברה האנושית ומשותפים להרבה דורות, שמוצאים אצלם או פתרונות שונים לדילמות, לאותם דילמות. ובמקרה של בבא קמא, תרשה לי להגיד שבעיניי חלק גדול מהפערים הם בגלל שלחברה המודרנית לא שיש לה דילמות אחרות, היא צריכה לייצר פתרון שהוא פתרון אולי מוצלח יותר, אולי יש לו גם מחירים. ואני רגל אחת רק אגיד, עוד ושאלת, מה שיצר ניכור בינינו לבין בבא קמא כיום זה הביטוח. הביטוח שינה המון המון דברים. לחלוטין, הוא שינה את מושג הנזק, הוא שינה את העמידה שלי מול גנבים, הוא שינה הרבה מאוד דברים. בסדר?
אולי
אז אני רק אומר שאני הרב הרבה מאוד תשמע מהלך השנה, כאילו לחפש תמיד את השורש האנושית, את הדילמה האנושית, וזה משותף להרבה מאוד דורות. יכול להיות שבכל דור באופן שונה לגמרי הם נענים לאותה דילמה. אבל מבחינת החיפוש ליסודות של החוויה האנושית, אני חושב שהם מאוד מאוד מחוברים. אני רואה בזה כלי גם להתמודד עם שאלות מהסוג שאתה מבין. כי ברגע שאתה רק הולך לבבא קמא ורץ לפתרונות שלהם, לפעמים זה מאוד קשה. אם אתה רץ לדילמה, אם אתה אבל מחפש את הדילמה, ואתה חווה אותה בעצמך, אז זה נותן לך פתח בעיניי, כך אני חווה את זה, חדש מאוד של התבוננות על הדברים. לעבוד על זה בעזרת השם.
מה לגבי תפיסה אבל שמנסים לקחת את החיים ולהכניס לתוכה משהו אחר?
זה לא הבנתי.
כאילו להכניס את החוקים הקשים והמקובעים כאילו של התורה לתוך החיים הרכים יותר, ולפעמים זה מביא לכל מיני כאילו התנגשויות כאלה.
פה אתה חוזר, לא היית בתחילת השיעור, אבל דיברנו בתחילת השיעור על התנועה של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה דבר חי שממשיכה להימסר. דיברתי על הטקסטים, בוא נדבר עכשיו על השאלה של אברהם. כלומר, השאלה הגדולה, אם אפשר לחיות היום בחברה מודרנית ישירות לפי השולחן ערוך, אפשר לנהל כלכלה, פחות או יותר, אני חושב שאנשים כנים משותפת להם התחושה שזה לא אפשרי באופן ישיר, צריך תקנות. גם הרב הרצוג, שניסה, זה דבר מדהים, הרב הרצוג יש לו ספר שהוא ניסה לכתוב חוקה למדינת ישראל לפי השולחן ערוך. כשהחזון שלו היה שהציונות החילונית תקבל עצמה את החוקה הזאת. מבינים איזה מין מבצע זה? להציע את השולחן ארוך, לא שהדתיים יאהבו אותו, שיהיה בית דין גזית של ממונות, אלא שיהיה מקובל על דעתם של כל הבריאות בית ישראל, שככה נכון לחיות. זה דורש עבודה מסיבית של כמובן פרשנות מרחיקת לכת לשולחן ארוך, שהוא עושה שם דברים מדהימים. הוא יבין מיד שהאבל הנגף הראשונה זה פסולי עדות. לפי השולחן ארוך כל הנשים וכל החילונים פסולים לעדות. זאת אומרת, מה עשינו? זה מילה מטפל בזה, זה, 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 זה מבצע מדהים. אתם יודעים מה התאריך שהוא מתחיל לכתוב? ח' בכסלב תשע"ז. אתם יודעים מה התאריך הלועזי באותו יום? 30 בנובמבר 1947. באום בכ"ט בנובמבר מכריזים שתהיה מדינה יהודית בארץ ישראל. ומה הרב הרצוג עושה לבחורת? מתחיל לכתוב. וזה, והוא בתוך הספר, זה ברור לו שצריך גם תקנות. הוא מביא שם מכתב לרב חיים מויזר גרוג'ינסקי, שהוא התכתב איתו על זה כבר לפני כן, הוא נפטר בתשעים, שהוא כותב לו שעובדה שצריך איזשהם תקנות, שתקנות בקדושת הבת. זה חלק מהסיפור, חלק מההתמודדות, אבל זה לא אומר שאין פה תפיסות עולם, שאין פה ערכים בסיסיים שאפשר להשתיד אותם. אני חוזר, יש היום, ההלכה חייבת לקחת בחשבון גם את הפתרונות הקיימים. מה היום שיבוא בעל הלכה ולא ייקח בחשבון את המציאות שהוא מיישם בה את ההלכה? מה המציאות הזאת אומרת? המציאות אומרת שיש ביטוח, המציאות אומרת שיש מעמד שונה ברכוש של גברים ונשים, ולשון אחרת ירושת הבת כדילמה. אתה חייב לראות את זה כגילוי רצון השם, לשאול איך אני עכשיו מייצר את הפסק ההלכה שיקח את זה בחשבון. אחרת אתה חוטא להלכה, ככה אני מאמין. אבל הדברים מאוד רחבים, ובעזרת השם עוד יעלו. בקצרה, בואו, יש לנו איזה 7 דקות, בואו ננסה בקצרה לראות לכם משהו לגבי הרמב״ם. בפשטות, מי שהולך למשנה תורה, חבל ששכחתי להביא את הכרך של שרמנו בכרך אחד, לא נכון, בעל פה, בסדר. הוא רואה שאצל הרמב״ם סדר, הרמב״ם בספרים שלו ביד החזקה, אני תמצאת לכם מאוד, חלק מהספרים שלו הם שכפולים של ספרים שנמצאים במשנה. הרי המשנה עברה משישה סדרים ל-14 ספרים, חלק הם שכפול, חלק זה ספרים שהוא פיצל לשניים, וחלק זה מסכתות שהוא הפך אותם לספרים ממש על רגל אחת. ספר מדע בבסיס שלו בנוי על מסכת עבודה זרה בבסיס שלו. ספר אהבה זה פחות או יותר מסכת ברכות. זמנים זה מועד, ספר ששוכפל פחות או יותר, כן? נשים זה סדר נשים שבעצם פוצל לשניים באופן יותר מדויק, כי ספר נשים וספר הפלאה, הוא רוב ההפלאה בש"ס נמצא בסדר נשים חוץ ממסכת ערכים, אבל הרוב נמצא שם, אז נשים פוצל. ספר קדושה הוא צירוף של מסכת חולין עם נידה. עם נידה, נכון? נמשיך? כדאי, נכון? מה הספר הבא? הפלאה עשינו, הספר הבא זה זרעים, זרעים זה זרעים. קודשים פוצל לעבודה קורבנות, טהרות נשאר אחד, טהרה, ואז מה קרה? נשאר נזיקים.
כאילו פיצלנו את, כאילו ראינו איך הגענו לזרעים, הפך לזרעים, מועד לזמנים, נשים פוצל, קודשים פוצל, תערות נשאר, כמה מסכתות ראינו הפכו לספרים, פחות או יותר, נשאר נזיקין, סדר נזיקין בעצם פוצל לחמש, אפשר להגיד, או לארבע. ספרים נזיקין, קניין משפטים שופטים, פלוס עבודה זרה שבראינו איך הוא טיפל בו. במבט מאוד מאוד פשוט, יש פה פשוט ארבע מסכת גדולות שהפכו כל אחד לספר. בבא קמא זה פחות או יותר נזיקין, בבא מציע זה פחות או יותר משפטים, בבא בתרא זה פחות או יותר קניין, מה זה שופטים? פחות או יותר סנהדרין מכות. מדויק? בערך, פחות או יותר. זה לא לגמרי מדויק, כי הרמב"ם עשה הזכות, חלק מבבא מציע נכנס לקניין, חלק מבבא בתרא נכנס ל... אבל פחות או יותר זה כך, כשהוא גם נתן שמות חדשים, שבעיקר מה הוא שבר, את הכותרת של המשנה, המשנה קוראת לו מסכת נזיקין, מה מסכת נזיקין על כל בבא בתרא? אז הסברתי לכם. ברמב"ם נזיקין באמת הולך על הנזקים, חוץ מהבעיה. נכון, זוכרים את הבעיה הזאת? ומה יש שם? יש שם הלכות רוצח, יש שם נזקי ממון, יש שם חובל בחברו, אדם חובל בחברו, גניבה, גזלה, רק עבדה היא קצת בעייתית, נכון? אבל נזיקין הוא השם הכולל לזה. הוא ראה תחום אנושי אחד שנקרא משפטים, שזה פחות או יותר הידיינויות בין בני אדם. מה הוא שם שם? בעיקר את שומרים, טוען וניתן, כי בעיקר במה הם עוסקים המצבים האלה? בוויכוחים. בשומרים אין מחלוקת מבעל החפץ. אין שם העברת בעלות. מה יש ביכולת בשומרים? ויכוח, מה קרה לחפץ? למה אתה לא מחזיר אותו? האם הוא נאנס, נגנב, עבד? איזה הידיינויות בין בני אדם. אנחנו נעסוק פה לא מעט. במציע פרק א' עוסק המון בוויכוחים. מה עושים עם ויכוח? איך פושטים אותו? מה עושים? מצד אחד אפשר להביא ראיה. מצד שני, כשאין יכולת להכריע בוויכוח, מה עושים? זה בדיוק המשנה הראשונה שלנו, נכון? אנחנו המון המון נעסוק בשאלות האלה, וקניין, במה עוסק? בבעלויות, בעברת בעלות. כך הוא באופן תמטי חילק את זה לארבע. אני אומר עוד פעם, זה לא לגמרי בבא קמא מציע בבא בתרא, אבל זה נראה ככה. שופטים זה מה, השם שהחליף את סנהדרין, נכון? ומצד שני, יש לנו עדות מדהימה, בקטע גניזה, בעצם כתב יד קודשו של הרמב״ם, מטיוטה של משנה תורה, שכנראה בתוכנית הראשונה של משנה תורה, הדברים לא היו כך. הדף הזה, יצא לכם לפתוח אותו? מילה אחת על הגניזה. הגניזה בקהיר. יודעים עליה משהו? הרמב״ם חי בקהיר. וכמו שאני השבוע, באתי אתמול לישיבה עם שלושה ארגזי ספרים, אשתי אמרה לי, די, החדר העבודה שלך מבולגן, תעיף משם, מה שאתה כבר לא לומד, די. הלכתי כל מיני ז'ורנלים ישנים, כאילו כל מיני ירחונים, אמרתי, טוב, שיהיה בספרייה, מי שרוצה לקרוא שיקרא, גם אני אקרא מהספרייה. הבאתי כל מיני ספרים שאני כבר לא משתמש בהם, גם אשתו של הרמב״ם הייתה אומרת לו, משה, די, תנקה את החדר העבודה שלך, ולכן בגניזה בקהיר יש מאות דפים מכתב ידו של הרמב״ם, מכירים את הכתב יד שלו. ומתוכם יש כ-20 עמודים של טיוטות של משנה תורה, השלב שהוא עוד כותב אותו. אם תרצו פעם אני אביא לכם, יש לי צילום של כולם בבית, מחיקות, רואים בעליל שהוא חשב על כל מילה. ואחד מהעמודים שנמצאו זה עמוד השער של ספר נזיקין, שזה הדף הזה שאני הבאתי לכם. ומה שמעניין אותי בדף הזה, יש פה סריקה מדהימה שלו באתר של קיימברידג', אסף הביא אותו, הרב רבינוביץ' הביא אותו פה, זה שיש שם פתיחה מוזרה מאוד לספר. תראו מה כתוב. בגלל השעה אני לא אעשה לכם תרגיל בקריאה של כתבי יד, בוא תראו אותי. ספר 11, היום הספר 11 משנה תורה אמר, סף תעזור לי בגלל הזמן, נזיקין. והוא ספר משפטים, הלכותיו 14. שזה נראה מוזר לגמרי. מה מוזר פה? ספר 11 הוא לא משפטים, ובית, אני מצטער שלבאתי את המהדורה של הרמב״ם, אין בספר משפטים היום 14 נושאים, 14 גופי הלכות. יש בתוכו הלכות שכירות, הלכות שאלה או פיקדון, יש בתוכו, אין בתוכו כל כך הרבה, כן? מה, על מה הוא מדבר פה? עכשיו תראו עוד דבר שקרה פה, שבהתחלה הוא קרא להלכות הלכות נזיקים, הוא שם על זה קו, ומה כתב מעל זה? הסתכל טוב. נזקי ממון.
ומה שקרה פה זה כנראה דבר מאוד פשוט, פרסם את הדף הזה לאזר הורוויץ, הוא גם הסביר אותו, אני מקצר לכם. כנראה שבמקור היה לרמב״ם, אם מחברים יחד את נזיק עם קניין משפטים של היום לספר אחד, אתם יודעים מה יוצא? יצא ספר שכמה נושאים יש בו? לא 14 לצערי, יוצא 15 נושאים. זה כמעט אותו, כמעט מה שכתוב פה. כנראה שבמחשבה הראשונית של הרמב״ם, בטיוטה הראשונית של משנה תורה, הוא עשה את מסכת נזיקין, שלושת הבבות, מה הוא עשה אותם? ספר אחד, שהוא קרא לו משפטים. והוא הכיל בתוכו את 14 גופי הלכות, 14 נושאים. כנראה שהוא הפריד נושא אחד לשניים, וכך שהוא גם הוא פיזר את הספרים, גם היצא לו, שהוא גם עשה 15. אבל זה יש פה שריד מאוד מאוד ברור שכנראה אותו תהליך שעבר על המשנה, שהוא תהליך של בוא נשים את כל יחסי בני אדם ביחד, אחרי זה תשמע, זה ענק. איך היה נראה, אספר לכם, לאבא שלי בבית יש הרמב״ם שולזינגר, קיים את המהדורה הזאת, זה הרמב״ם הענק הזה השמן, אצלנו בבית הייתה המהדורה הכי ענקית של הרמב״ם, הקרש לזיקין קניין משפטים הוא כזה עובי, הוא שוקל איזה המון. הבדיחה הייתה שכשילד נולד עם הרניה, עם קילה, היום אומרים שהמלאך, שהוא למד איתו בבטן של אמא שלו, אז הוא אמר לו להביא את הרמב״ם שולזינגר, כרך שנזיק עם קניין משפטים. היום, זה פשוט, זה מפלצת. לא, זה גדול מדי. עכשיו, אני אגיד לך משהו על משנה תורה. מה עושה משנה תורה? כל המטרה של משנה תורה מיון הוא להתמצא. עכשיו, הרמב״ם חי במתח אדיר כל הזמן במשנה תורה. הוא לא אוהב את החלוקה של רבי, כי היא גסה מדי. שישה סדרי משנה, אתה לא מוצא כלום. איפה נמצא דיני ציצית במשנה, אתה יודע? באיזה סדר? אתה לא יודע. הרמב״ם רצה שהשמות, מה יעשו? מה הם יעשו השמות? ייתנו לאנשים את האינדקס, את המפתוח. והוא עובד כל הזמן על, 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 על מתח, אני לא ארחיב בזה עכשיו, אבל תרצו ואפשר פעם יותר, שזה יהיה, מצד אחד זה יהיה יותר מפורט מהמשנה, מצד שני אם זה מפורט מדי, מה הבעיה? גם לא מוצאים כלום, כי צריך לקרוא את הכל. והוא מנסה כל הזמן לחפש איזונים. יש לו כמה כללים שהוא יוצר, שהוא מחבר נושאים, ואחד מהדברים שהוא עשה זה שישה סדרי משנה, זה לא מספיק, צריך יותר ספרים. וכנראה במקור הוא הלך בעקבות המסורת הארץ ישראלית, והוא אמר שנזיקין יהיה אחד, אבל נזיקין זה לא שם מתאים, כי המשנה תורה עובד לפי תפיסות עולם, ולכן הוא קרא לו משפטים. משפטים הוא קרא לו. בהמשך הוא, עכשיו זה, מה יפה בזה? אז אסף כבר שמע את זה ממני, כי אז כמה ספרים יש למשנה תורה? אם זה ספר אחד, כמה ספרים יש למשנה תורה? לא 14 אלא 12. למה 12 זה מספר יפה מאוד? כי כמה סדרים יש למשנה? 6 כפול 2. תיארתי לכם קודם איך בעצם הוא עשה לחלק גדול בסדרי המשנה, הוא פיצל אותם. זה ממש יפה, 12 הוא מספר טיפולוגי, 12 שבטים, זה ממש יפה מאוד הרעיון שמשנה תורה יש 12. בסופו של דבר הוא כנראה הכריע שזה גדול מדי, זה לא יעיל, וכן מה הוא אמר, אני אחלק לשלוש, וכך יצא לו יד, היד החזקה, שמי עשה אותה? קראנו חתן תורה לא מזמן, מי עשה את היד החזקה? אשר עשה משה. יצא לו יד החזקה, יצא לו 14. בעצם סדר נזיקין פוצל כאמור ל4 או 5 ספרים. זה פירוט רב מאוד, אבל הוא חש שכך נכון לעשות. ולכן תראו מה קרה עם שם הספר. בהתחלה הספר היה, איפה היה נזקי ממון? היה במשפטים. אז איך אפשר לקרוא לספר? לגוף ההלכות, סליחה, הלכות נזיקין. אחרי שהוא קרא לספר נזיקין, אז מה היה צריך לעשות? לשנות את השם מנזיקין לנזקי ממון. זה פשר הטיוטות שיש כאן. כנראה שהתהליכים האלה גם עברו על הרמב״ם. זה דברים מאוד מאוד מרשימים בדף הזה. בקצרה מאוד, יש כאן אולי איזה רמז אחד שהרייבד, גדול המשיגים על הרמב״ם, שהוא החזיק לפניו משנה תורה שלא היו בו עדיין את 12 הספרים האלה. הייתי לאסף שבהלכות אישות, בספר נשים, הרייבד בפרק ו' מפנה להשגה שלו שמופיע בהלכות זכייה ומתנה, פרק ד', נכון? הוא אומר, עיין בספר קניין במה שכתבתי. שרק, סליחה, הוא כתב, עיין בספר משפטים. מיד כותב המגיע, צריך לתקן, לא משפטים, אלא קניין. למה? כי איפה נמצא זכייה ומתנה? בקניין. פעם שמעתי עם הרב אהרון אדלר, שהוא היום הרב שלו לנחמה בירושלים, הוא שמעתי ממנו שאולי יש כאן איזה עדות שאולי הרייבד החזיק לפניו עותק של משנה תורה שבו שחייה ומתנה היה בספר משפטים. לפי העדות עמוד הטיוטה, פעם אכן היה ספר שנקרא ספר משפטים שהכיל בתוכו את שלושת הספרים. אולי זה מה שהרייבד החזיק. אם זה נכון, הוא רצה בעקבות זאת לבחון עוד השגות של הרייבד ולבחון איזה נוסח של משנה תורה הוא מחזיק. ובלשון אחרת, מה שהרב אדלר מחפש זה את המהדורה הראשונה של משנה תורה, שכנראה הייתה קצת שונה ממה שיש בפנינו היום. הנה אחד מהעדויות לזה. אחר כך אני מסכם. היום הרחבתי מאוד בדברים שהם לא לימודים תיאוריים שבה מציע, יותר רקע, אבל אני אגש למה ניקח אותנו בשבוע הבא, ואז אצרף את כולם. בסדר, בעצם ראינו את המכנה המשותף העמוק של כל ה-30 פרקים האלו. זה טוב בתחילת הלימוד להציב אותו, להיכנס לתחום שיחסינו עם אנשים אחרים, להגדיר מה מתוך זה אנחנו הולכים לעסוק. הנגזרת השנייה החשובה מאוד שעסקנו בה היא התובנה שלפחות הרמב"ם ודאי חשב שיש מקום לחבר את סוף בבא מציע, סוף בבא קמא עם תחילת בבא מציע, ללמוד את תחילת שניים מוחזינים סוף בבא קמא. עצה שגם המליצו לנו ראשונים על הדף תוספות והרמב"ן. מה שנעשה בתחילת שבוע הבא, נתחיל בלימוד המשניות של הפרק, נסו ללמוד את הפרק שלנו, תחברו אותו לפרק י', ואחרי שנעסוק בזה ניכנס להתבונן מבט ראשוני בתוספת המקבילה, נגדיר יותר טוב מה בדיוק עומד לפנינו, נלמד לעומק את המשניות, ואז נתחיל לסוגיית הגמרא הראשונה. בסדר, בתיאבון, שבת שלום. אתם הולכים לחתונה כולכם?